בעייתי ונזכרות בו דמויות בעייתיות מבחינת הנושא שלנו. הפרק הוא הפרק הראול, פרק חבדלת, ואל משה אמר, וזוהי מחלוקת ראשונים גדולה, מתי הפרק הזה נאמר, ולא סתם בעיה טכנית מתי הוא נאמר, אלא השאלה היא הרבה יותר בסיסית. מסכת האירועים שעליה מסופר בפרק הזה, מתי התרחשה? ואם תמצא לא אמר, יש לבעיה הזאת גם משקל הלכתי. מסופר בפרק כ"ד בפשטס שהתקיימה ברית על מתן תורה. לפי מהלך המאורעות, מתן תורה מסופרת בפרשת יתרו. אז כל סדר הזמנים של מתן תורה הוא בעייתי, כפי שאנחנו מכירים מהסוגיה בשבת. מתי ניתנה תורה, הוסיף יום אחד משה מדעתו, יש לזה השלכות בכמה כיוונים. אבל כעיקרון, הסדר הוא לפי מה שכתוב. והנה צריך פה להשתמש בפטנט, על כל פנים כך רש"י אומר, ואל משה אמר, פרשה הזו נאמרה בדלת בסיוון. ואילו הרמב"ן אומר לא כך. אז כאן נכנסת גם השאלה, מה הסטטוס בכלל של פרשת משפטים? האם משפטים זה המשך של עשרת הדיברות שנאמרו למשה בייחוד, ועליהם כאילו נחתה הברית, וכאן כמובן נכנסת שאלה נוספת, מה זה המושג ספר הברית שקרא משה? כל מה שמסופר בפרק הבעייתי הזה נכנס בתוך השאלה הזאת. אז הייתה לנו כבר פעם הזדמנות לדבר על השיטות השונות, על רש"י, רמב"ן, הסוגיה בשבת וכל מה שמתלווה לזה. בנקודה שאנחנו עומדים, בתוך הפרק הבעייתי הזה נזכרים שני מושגים. וישלח את נערי בני ישראל, תוך כדי פעולות הקשורות לברית הזאת, כשאנחנו לא יודעים, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, מתי הוא כתב ועל איזה בוקר מדברים פה? זה בוקר באחד מן הימים של ראשית חודש סיוון, או זה בוקר של הימים שלאחר מתן תורה? ויבן מזבח תחת ההר הוא 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. בסדר, אז מתי התרחש המאורע הזה? זה כאמור אחת השאלות, אבל אנחנו לומדים בסוגיה הזאת. מי הם נערי בני ישראל אלו? ומה התפקיד שלהם? כאן משמע שהתפקיד שלהם היה ויעלו עולות. אז לעלות עולות ולזבוח צבחים ושלמים, ושוב לא ניכנס לשאלה מה טיבם של הקורבנות האלה, הרי על זה יש כבר איזה פסוק בפרשת יתרו שהוא לכאורה הפשטות. שם כתוב וגם הכהנים אל ירצו לעלות. רגע, איפה כהנים? מי כהנים? מה טיבם של הכהנים האלה? מאיפה הם באו לפה? מי הם אלה? על איזה כהנים מדברים? אז המקרא מניח כעובדה פשוטה שהיו כהנים שהתפקיד שלהם היה כנראה לעשות פעולות הקשורות לעבודת שמיים, ובהוראה של תחומים, של תיחום, של פרישה, שהכהנים הניגשים על השם אל יערסו. אז מה היחס בין הכהנים שהם כנראה המיועדים לעבוד את העבודה לבין נערי בני ישראל שהם פה עובדים את העבודה הזאת? אז זה לא סתם שאנחנו מחדים חידות ואנחנו מבקשים לדעת מי הם הנערים הללו. הרי זה דבר מהותי בהבנת העניין של התפקיד המוטל על האנשים האלה. ומתברר שהשאלה הזאת על דמותם של האנשים היא לא רק העסיקה את חז"ל ואת הראשונים והאחרונים בזה, אלא כאן יש איזה דבר חריג מיוחד בתוך כל הסוגיה שאנחנו עומדים. האסונים בחז"ל, האסונים במקרא ומפורשים בחז"ל. אז אנחנו מבקשים לדעת המפורשים בחז"ל, למי הם מפורשים? המוסלמי, ליהודים, מי שלומד תורה. כאן יש בעיה מעניינת. אסונים במקרא ומפורשים לגוי. חז"ל התמודדו עם פירוש המושגים האלה גם בשביל גוי אחד. תלמד, ויש זיקה לעניין הספציפי הזה בקשר לתרגום השבעים. הוא קיבל מעמד גדול בפני עצמו. אסונים במקרא ומפורשים לגוי. ומפורשים בצורה מיוחדת במינה. על כל פנים, הסוגיה בזבחים קט"ו דנה שם בשאלה על עבודת הבכורות, על פרישתם ועל התיחום בסיני. אז רש"י, על סמך הסוגיה הזאת בזבחים, התחמק מכל השאלות, וכנראה גם בעקבות אונקלוס, ושלח יד בכורי בני ישראל, וככה מרש"י את נערי הבכורות. אלא שהרמב"ן, כולם הרי שמעו נפשם, אם זה בכורות, אבל זה לא כתוב. מה מסתתר? מה לא טוב בפשט הזאת? למה צריכים לסבך דברים בשביל אחר כך לפשט אותם? זה עצמו שזה כתוב בצורה מסובכת, זה עצמו אומר דרשני. אז זוהי באמת הביקורת של הרמב"ן. כתב הרמב"ן, נערי בני ישראל הם הבכורות, כדברי אונקלוס, כי הם המעלים עולות והשלמים. ולא ידעתי למה יכנה הבכורות בלשון נערי. אולי בעבור שהזכיר הזקנים שהם אצילי בני ישראל, או עד כאן הרמב"ן מסבך אותנו עוד יותר. ואז הוא מספר שיש עוד איזה דמות או דמויות בעייתיות. בהמשך כתוב כך, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. ויראו את אלוקי ישראל בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. אצילי בני ישראל, מן דכר שמי, מאיפה הם הגיעו? סתם זה שאלה בפני עצמה. המושג אצילים כאן הוא כמעט לא היחידי בכל התנ"ך. עוד פעם אחת כתוב בישעיהו, מאצילי הקראתיך, אבל אצילי בני ישראל, אין עוד ביטוי כזה. מי הם אלה? האם זה חופה למשה ואהרון נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל? האם זה סתם זקן עם בית לורדים כזה ממקום אחר? ואם כן, שוב למה הם מופיעים פה בדמות כל כך סתומה? זה מה שהרמב"ן צירף לעניין, ואנחנו נראה שלמעשה הוא צירף את זה בעקבות הסוגיה במגילה. אז הרמב"ן רוצה כאילו ליישב את שתי השאלות במהלך אחד. אולי בעבור שהזכיר הזקנים שהם אצילי בני ישראל, קרא הבכורות נערים כי הם נערים כנגדם. זאת אומרת, כאילו ככה, אצילי בני ישראל זה באמת מה שאנחנו בשפה מדוברת אומרים אצילים. זאת אומרת, אנשים זקנים, בעלי מעמד, בעלי מסורת, אנשים בעלי סטטוס מיוחד במינו של חוכמה וכו'. ואילו על רקע אצילי בני ישראל, זאת אומרת, קודם כל הרמב"ן עשה פה איזו עסקת חבילה. נערי בני ישראל ואצילי בני ישראל זה צריך להיות מטבע. ואתה שומע גם מדוע. נערי בני ישראל, אצילי בני ישראל. זאת אומרת, איזו קבוצה חברתית מיוחדת. אמר הרמב"ן, כיוון שאצילי בני ישראל זה מושג שהיה פשוט לרמב"ן, שהוא מן המבוגרים ומהקשישים בעם, לכן הוא קרא לבכורות נערים, כי הם נערים כנגדם. יחסית לזקנים הם נערים. אז כאן הרמב"ן מצא תשובה לשאלה שלו, למה לא אמר בכורות? אמר לך, בכור יכול גם להיות יהודי זקן שהוא בכור. לא מתכוונים, אנשים זה יותר צעירים. ירמוז
כי לא בעבור מעלתם בחוכמה שלחם, כי לא היו זקנים. רק לפני הבכורה כי הם המקודשים לקורבנות. ועל דרך הפשט נריד לישראל, עדיין הרמב"ן לא מרגיש נעים בכל הסיפור הזה, והוא טוען שחוץ מאצילים ונערים וכל מיני הסברים, נערי בני ישראל הם בחורי ישראל, בלי בכורות, שלא טעמו טעם חטא, כי הם הנבחרים בהם והקדושים בהם. עניין שאמרו, עתידים בחורי ישראל ייתן ריח טוב כלבנון וכו'. משהו מעין זה יש גם באבן עזרא, וישלח את נערי אם הבחורים, בני הזקנים הבחורים, שיעלו עם משה, בחזקוני כתוב, הם הבחורים כדי לחנכם במצוות. על כל פנים, אם הם נבחרים בפני עצמם, או הם נבחרים, כמו בבן עזרא בפירוש הקצר, הם בחורי הבחורים. זאת אומרת, נערי בני ישראל לא סתם בחורות, אלא הם נבחרים מתוך הבחורות. בפירושו של הפרטינורה, הביא אותו בתורה שלמה, קשה. מהי משמע דלשון בכורות? מאיפה פתאום דווקא בכורות זה נערי בני ישראל? יש לומר, מדכתיב כנער ישראל, וכתוב במקום אחר, בני בכורי ישראל, מן איזה מין גזרה שווה כזאת. יש נער ויש בני בכורי, וזה ישראל, וזה ישראל. מרגישים גם כן איך הוא התקשה בעבודה, בפירוש הזה. אבל על כל פנים, השאלה, גם אם אני מקבל את הזיהוי הזה, כאן נמצא בטוח מאיזה מקום. כאן אנחנו נכנסים לשאלה יותר יסודית, והיא ממתי הייתה עבודה בבחורות וממתי היא הופסקה ולמה הופסקה. זאת אומרת, כי הסוגיה הזאת בזבחים מקבלת את הנחת היסוד שהעבודה הייתה בבחורות, וזה מה שרמוז פה אל נערי בני ישראל. אז באמת, על המשנה בזבחים קי"ב, שהמשנה שם אומרת שעבודה הייתה בבחורות, כתוב ברמב"ם, העבודה לעולם אינה אלא בבחורות מאדם עד משה רבינו. זאת אומרת, הנחת היסוד שהעבודה הייתה בבחורות. וזה כמובן קשור לרעיון גדול שאנחנו לומדים בו עכשיו, שכל דבר ראשוני, כל דבר בראשיתי הוא לשם. מכאן פדיון בכור, מכאן ראשית הגן, מכאן תרומה, כל הדברים הראשוניים שחביבותם, עורלה וכולי, לשמיים. אז גם היסוד הזה, שמה שהאדם חביב עליו, משהו חשוב, אז הוא לא רק נותן לשם, אלא הוא גם בפועל זה שמביא את ההקרבה הזאת. האם סילוק הבכורות מעבודת שמיים ובדיעבד או מלכתחילה? זאת אומרת, האם התוכנית באמת הייתה שעד משה רבינו, ולא ברור עכשיו עד מתי, האם עד מעשה העגל כפי שכתוב במקום אחד, וזה כאין תחליף כזה בכלל, בשינוי גדול בכל המערכת הישראלית, ומעשה העגל הזה גם אחד מן הדברים, או לכתחילה עד מעמד הר סיני, וממילא אני מרוויח טוב את השאלה, וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו, שבלי מעשה העגל לכתחילה כך, אם אלא עדיין יש מי שאומר שבאותה תקופת נבר הייתה חטיפה, ואילו במעשה העגל נסתלקו הבחורות להם לגמרי בדבר הזה. על כל פנים, נערי בני ישראל, אם אני מקבל את ההנחה הזאת שהם הבכורות, אז זה כאמור מתייחס להנחה שהעבודה הייתה על פי בכורות, ומכאן אנחנו שומעים בני בכורי ישראל, ומכאן אנחנו שומעים אינני הורגת בנך בכוריך. יש לזה כמובן השלכה גם למנהג של הבכורות להתענות בערב פסח, מכל הדברים האלה. אבל באמת בתורה שלמה בהערות בערב כשר הביא בעמוד ריש נון ד' שהוקם המשכן לאו דווקא שפסקו מיד, אלא שמצטברו עוד קודם על הדבר הזה. על כל פנים, העבודה שהם עסקו בהשתתפות בטקס הברית הזאת, זה היה פעולה שהפעילו את הצעירים. כמעט כל הראשונים הולכים בכיוון הזה על רקע הצעירים. וכאילו זה פשוט וטבעי שהעבודה, שאפילו אולי גם קשורה בפעולות פיזיות, פרים לשחוט ולעקוד אותם וכולי וכולי, אז זה עשו אנשים צעירים. אלא שבלקח פה יש מדרש הפוך. וישלח את נערי בני ישראל אלו הזקנים הננערים במצוות, כגון והנער נער נעור ומדקדק במצוות. עזר אחר בדבר בדיוק כותבי, נערי בני ישראל, נגד הרמב"ן שעל רקע הצילים וכו', נערי בני ישראל שמדברים בהם פה הם דווקא אנשים זקנים. ולמה הם מכונים בשם נערי בני ישראל? זאת אומרת, הכל מסכימים שהתורה כתבה פה משהו מוסחאי. דהיינו, היא כתבה משהו סתום. היא עיצבה איזה דמות, ומה שאתה צריך לעשות זה להבין הדמות הזאת, למה היא מעוצבת בצורה הזאת. אז אם אני אומר זה צעירים וחורות, ניחה. אז זה על רקע כל מה שהיה עד עכשיו, ואתה מבין גם כן מדוע הייתה להם סטטוס בפני עצמו, כי מכאן ואילך יש רק כהנים. ואילו בכהנים עצמם לא מצאנו שיש חילוקים בין זקנים, יש במשנה זקני בית אב או זקני כהונה, אבל כעיקרון אין פסלות בשנים בנושא הזה. ואילו אם אתה מקבל את ההנחה השנייה במדרש, שהזקנים הם הרמוזים בנערי בני ישראל, ויש במדרשים נוספים, וישלח את נערי בני ישראל אלו הזקנים, ולמה קראם נערים שנערו למצוות כמו ומשרתו יהושע בן נון נער, וגם היה אינגלה הזה הנער הזה, הוא היה באותה עת קרוב ל-60 שנה, בזמן שהכתוב אומר עליו שיהושע בן נון נער. אז זאת אומרת, מבחינה לשונית אי אפשר לפרוח את העניין הזה, מכיוון שיש לנו בכמה מקומות שנער הוא לאו דווקא גילאי, אלא לפעמים הוא על שם המקצוע או הסטטוס. והראש כתב, נערי שלוחי, וכן נער אלישע, יהושע בן נון נער, שני נער אבימו וכו'. באמת, בעל הכתב והקבלה אולי ראה חלק מן המדרשים האלה, אולי חלק אמר מעצמו, אז הוא כתב שנערי בני ישראל כעניין הנער נער, שהוא מפירוש שהוא חריף ויודע בין טוב לרע, כמו המנער שמנער את הפסולת מן הפשטן, אז הוא גם, זאת אומרת, ננער, כן, יושב בצורה כבדה. אדם צעיר, הוא קם בצורה הרבה יותר דינמית. אז ההתנערות והנערות וניעור וכל אלה הם יסוד לשוני אחד. והוא מעניין בינער השם את מצרים. ולדעתי אין להוציא מילת נער מתפשטת, שעניינו המשרת הסר סביב אדוניו, כי כל משרת יקרא נער, בעל השררה הנכפת הוא האיש, והמשרת הוא יקרא נער, כמו גחזי נערו. זאת אומרת, אין צורך לדבר פה על גילאים, אלא על תפקידים. וכמו שקרא את הבכורות ביום מתן תורה בשם כהנים, כמו שנאמר, גם הכהנים הניגשים אל השם בשם הבכורות, וכך הוא יישב את הסתירה שנראית לנו. כהן הוא תואר למשרת בעבודה אלוהית. לכאן או לי, לשמשה קדמי. כך קרא כאן את הבכורות בשם נערים, להיותם משרתים בעבודת הקודש. ולכן גם הפירוש נער ישראל ואוהביו, כינה כלל האומה הישראלית בראשיתה, על הבחינה הזאת בשם נער. כן, הפסוק בהושע, נער ישראל, הכוונה היא מי שמוכן למלא משימות. מי שמקבל על עצמו תפקידים ומוכן לבצע אותם, הוא זה שנקרא נער. נמצא לפי זה שאל נערי בני ישראל נמלאת מכל השאלה הן הגילאית והן הספציפית, וביסוד שמתקרב לפשט, אמר נערי בני ישראל הם מי שזומנו למשימה הזאת. אז אנחנו מבינים עכשיו פשט במושג נערים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מי הם האנשים הללו, ועדיין המקרא סתום, שמשה זימן אותם יד איש איתי, איש שקבעו לו את העת, את העבודה הזאת, שמשה יעד אותם למשימה הזאת, ולמה המקרא מספר על האנשים הללו בשם הזה ובתואר הזה. הרב הירש, בלי שניסח את השאלה בדבר הסתומים ולא גם בצד הלשוני, שאל שאלה יותר מקיפה. אנחנו עושים פה בברית על מתן תורה, וכאמור לא נפקימיני ברגע זה אם הברית הזאת הייתה לפני או אחרי, אבל מה שמסופר בתורה כפי שלפנינו, אז גם כתוב שמשה בנה מזבח, והוא בנה 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. אז הוא שואל, 12 שבטי ישראל היו נוכחים פה בעצמם ובגופם, ומה טעם יוצגו כאן במיוחד זו דרך סימבולית? נניח באליהו בהר הכרמל, כשהוא בנה, לדוגמה, כשהוא בנה מזבח מ-12 אבנים כנגד 12 שבטי ישראל, אתה יכול להבין, יהודה לא הייתה, ואליהו רצה לייצג את כל העם בניסיון המופלא הזה של השם או האלוקים. אז היה לגיטימי שהוא הביא 12 רבנים במקום של עבירות הירדן, בכמה מקומות. אבל כאן אני צריך סמל, אני צריך ייצוג, כשאין לי את גוף הדבר. אבל כשיש לי את כולם, מה צריך את הדבר הזה? התשובה שלו, המצבות הללו לא שימשו להמחצת דור מתן תורה. המצבות נועדו לייצג את כל עם ישראל שעתיד לבוא לדורות עולם. 12 המצבות הללו הם לא את אשר ישנו פה, כי גם את אשר איננו פה עמנו היום. זאת אומרת, הברית הזאת היא ברית היסטורית, שאמורה לכלול בתוכה את כל מי שיבוא אי פעם מכוחם של 12 השבטים שנמצאים פה חיים פיזית. על פי ההנחה הזאת, הוא כתב בלשונו שלו את מה שחזל אמרו, שכל הנשמות היו במתן תורה. משה שלח את מבטו מעבר לגבולות השרים של ההווה, והקים את האבנים לשם ישראל של העתיד, ישראל בן העלמד. משום כך גם שלח משה את נערי בני ישראל, את בני הנעורים נושאי העתיד. אז על פי זה הוא גם הבין את המושג הזה, למה כתוב פה נערי בני ישראל. עכשיו אנחנו שומעים וורד חדש. התורה בכוונה כתבה את הניסוח הסתמי הסתום הזה, נערי בני ישראל, מכיוון שמה שעומד עכשיו לדיון ולביצוע זה לא רק עם האנשים שנמצאים פה עכשיו. האנשים שנמצאים פה עכשיו הם צעירים שבעוד 30-50 שנה הם יהיו זקנים. אנחנו רוצים את הנערים, אנחנו רוצים את הדורות שיבואו. משה שלח את נערי בני ישראל, והתורה מדגישה את זה, ומדגישה את זה דווקא בהי לישנה. לא כהנים ולא משרתים. הרב הירש לא, 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 לא הדגיש את כל הקושיות, אבל מתוך הפירוץ המופלא שהוא אומר, אז עולה תשובה כל כך יפה לכל ההערות האלה של הראשונים. למה השתמשו פה בדבר כזה? כי זה בדף. ולכן זה גם נוסחאי. אכפת לך מי זה היה? פלויני או אלמוני. פה הביאו את הנערות הישראלית. פה הביאו את כוח הצעירות. פה הביאו את הדורות שיבואו במסורת הברית. ולכן משה שלח אותם כדי שהם יהיו שותפים במפעל הזה. אלא שהדורות הזה, אלא הכוונה הזאת, היא לא כל כך עשויה להיות עריבה לכל מי שיעיין בזה. תרגום התורה ליוונית זוהי פרשה גדולה בפני עצמה. היא גדולה בפני עצמה מבחינה היסטורית. היא הזדמן לנו כמה פעמים בתקופות החנוכה לדון בה בכמה זוויות. איזה רושם זה עשה בישראל, איזה רושם זה עשה במצרים, במקום שהיו יהודים יוונים. ויש לזה גם עדים מעניינים בחז"ל. בחז"ל מופיע בכמה מקומות, אבל הנוגע לענייננו זה הגמרא במגילת ה. אז הגמרא במגילה מספרת מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והושיבם בעין בית בתים ולא גילה למלמד מוצם, ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם. הוא רצה לבדוק שיתרגמו לו את התורה, והוא רצה שיהיה תרגום אותנטי, והוא חשש שיכניסו לו פה כל מיני זה, הוא רוצה בדיוק. והוא יצליף את התרגומים כדי לראות אם אין פה איזה שינויים. נתן הקדוש ברוך הוא עצה בלב כל אחד ואחד והסכים הדעתם לדעת אחד. וכתבו לו. אז הברייתא פה במגילה תת מונה מערכת שינויים שהכניסו חכמי ישראל המתרגמים, והיא לא מופיעה בתורה של פני. במאמר המוסגר אומר שלא כל השינויים שכאן הברייתא מונה נמצאים בתרגום השבעים כפי שישנו היום. אז חלו בו ידיים וחלו בשונים, אני לא מדבר עכשיו על הצד ההיסטורי בהשוואת תרגום השבעים, אבל איך חז"ל סיפרו מה היו השינויים שהם הכניסו. איך מתחילה התורה בתרגום היוונית? אלוהים ברא בראשית, ולא בראשית ברא אלוהים. הייתה לנו כבר פעם הזדמנות לדון בזה, וכולם מרגישים שזה שינוי שיורד ונוקב עד התהום. מהי נקודת המוצא של האמונה היהודית, ואיפה המוח והלב הגוי לא יכול לעמוד בזה וצריכים לתרגם לו אחרת. כיוצא בזה, אעשה אדם בצלם ובדמות, נעשה אדם. אותה ענווה שהגדול נמלך בדעת הקטן, אותה נקודה מוסרית שהקדוש ברוך הוא נמלך בפמליה שלו, המוח הגוי לא יכול לתפוס. ויחל ביום השישי וישבות ביום השביעי. בתורה שלנו כתוב ויחל ביום השביעי. אז רש"י אומר, והוא לא יקבל עליו מדרש חכמים שדרשו בו מה היה עולם חסר מנוחה, בא השבת, בא המנוחה וזהו גמרו. רש"י כאן עונה לשאלה, כמו שהיהודי שלומד ושואל ויחל אלוקים ביום השישי, כך צריך היה להיות, למה אתה כותב זה ויחל אלוקים ביום השביעי? אז מתרצים, אז רש"י תרצ לך תירוץ אחד, שני תירוצים, תרצ את זה גם לגוי. זה תירוץ כזה, מוח של גוי לא יכול להבין. אז אנחנו לא עומדים עכשיו למה מוח של גוי לא יכול להבין מה זה שבת, אבל אלוקים ברא בראשית אנחנו מבינים, בסדר. בצורה כזאת יש פה דברים מאוד מעניינים לראות מה חכמי ישראל שינו? הנוגע לענייננו, וישלח את נערי בני ישראל. איך תרגמו היוונים? היהודים שידעו יוונית בשביל המלך היווני, המלך המצרי בעקבות תרבות יוון, וישלח את זעתותי בני ישראל. יותר מזה, בפסוק שעוד מעט נטפל בו, ואל עצילי בני ישראל, גם שם כתבו, ואל זעתותי בני ישראל לא שלח ידו. אומר רש"י, זעתותי, לשון חשיבות, אבל נערי לשון קטנות, ויאמר, גרועים שבהם שלחו להטביל פני מלכם. הם חששו שהגוי הזה יגיד לה, מה קורה פה? אתם עוסקים בברית על מתן תורה, מי יחתום על מגילת העצמאות? כל קיינים, 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 קיינים. ומה פה אתם משלחים אינגלה? ואלנה, בפעולה המופלאה הזאת של ברית על מתן תורה, אתם שולחים את הנערים ואתם עוד מציינים את זה? אז כמובן, מה צריך לשאול לשיטתם של, של המתרגמים? אז הם לא יכלו להגיד להם את הרב הירש? הם לא יכלו להגיד להם את כל ההוקים את הללו? הם לא יכלו לתרץ את זה? אז זה כולם מבינים שהם יכלו להגיד את התירוצים האלה, רק הבעיה היא שזה לא יתקבל כמו שרש"י אומר, המוח לא יתפוס את זה. עם נערים אתה עושה עסקה? עם ילדים אתה עושה עסקה? איפה הזקנים? איפה נציגי העם, נציגי המפלגות, נציגי זה מה שרש"י אומר. נערי לשון קטנות, ומה הם חששו שיכיל לשם? ויאמר, גרועים שבהם שלחו להפיל פני מלכם. אז רש"י תופס שזה לא רק בעיה טכנית של שחיטה, של אהבה הזאת, אלא להפיל פני המלך. אז ממילא הם תרגמו זעתותים בלשון של חשיבות. נו. אז ואל עצילי בני ישראל, למה הם לא תרגמו נורמי? שיתרגמו עצילים, כי כמו שאנחנו מתרגמים היום, מה הם בחרו להם איזה מינה כזאת זעתותי? אומר רש"י, באותה פרשה עצמה, ולפי שקראו מתחילה זעתותי, חזרו וכתבו בשמם הראשון, ולא כתבו אל עצילי בני ישראל. טוב, אז היה להם כבר איזה מין עסקת חבילה כזאת. אמרו עצילי, עצילי, אז שיהיה כבר זעתותים פה, זעתותים פה, בהוראה של חשיבות. התוספות שואל את השאלה הזאת של רש"י, וקשה, עמי לא כתבו לו וישלח את עצילי בני ישראל כדכתיב. אפשר היה לעשות דבר יותר פשוט. אפשר היה לכתוב עצילי בני ישראל בפעם הראשונה ובפעם השנייה, שזה לשון גדולה. אומר התוספות, יש לומר לפי שלא רצו לשקר. עד כדי כך לשנות, לכתוב שבפעולה הזאת של הפליט, השתתפו הגדולים, זה הם לא רצו, אבל זעתותי. ולכך כתבו לו זעתותי במקום נערי ובמקום עצילי. אז מה מרוויח? אומר התוספות, דמשמע זעתותי לשון גדולה, כמו זוטו של ים. זאת אומרת, הסחף, ההתרוממות הזאת של הגלים בעוצמה גדולה, ומשמע נמי לשון השפלה. זו בבל שהוא זוטו של ים. עומקו ותחתו ושפלה מכל הארצות. אז לפי התוספות, ואומנם המרשה אותי דייק בתוספות עוד יותר, אבל לפי התוספות עולה פה איזה דבר מופלא מאוד. הם בחרו לשון כפולה, הם לא שיתרו. הם עכשיו שלה, אם יש לך מוח גוי, אז אתה תופס נערי בני ישראל, אז אתה תופס גדולים, אלה ש... יהודי, יהודי יווני, שישב במצרים ויקרא את הזה ויבין טוב את המסורת החזלית הנתונה פה, הוא יבין שאמרו פה ואל זעתותי בני ישראל, אז גם אם הם נערים, אבל אגב לתמונחת בנערים הללו. זאת אומרת, זה גם לשון גדולה, המלך הגוי יכול לתפוס בזה את לשון הגדולה החיצונית, והיהודי המבין, יכול לתפוס בזה את הגדולה הפנימית גם אם הם נערים, מפני שהם מקפלים בתוכם את גדולת העתיד. המוח של הגוי קשה לו, על כל פנים כפי שחז"ל למדו אותו, להבין את העדפה של הצעירים על פני הזקנים, ואילו חז"ל ראו בזה את תקוות העתיד. יותר מזה,
חז"ל ראו כאן אנשים זקנים שמשרתים. יהושע בן נון נער, מה פירוש נער? הוא מבצע משימות.
מי אנחנו בוחרים לנושא כלים?
איזה אחד קטן אף כמיני. זה לא ככה. כי הבעיה היא, אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות על בעיית הזקנים,
ובעזרת השם עוד נשוב לזה, עוד לא מיצינו את זה.
איך מתייחסים ביהדות לזקן? ומאידך, איך זקן צריך להיות מודל אמיתי של מי שננער, מי שמשרת? זקן באיזה מקום שהוא אדם שהגיע כבר לחוף מבטחים, אדם שהגיע כבר לאיזה השלמה, לאיזה מלאות, לאיזה דרגה, ונוח לו בחזקת האשתה.
בחיי היום יום, שואלים אדם צעיר, מה תהיה?
אז הוא אומר, אני אהיה ככה, אני אהיה ככה.
לא מצוי ששאלו אדם בן 60 מה תהיה.
כבר הייתי, נגמר לי, הוא כבר לא יהיה. יהודי אמיתי, יהודי עובד, הוא שואל את עצמו גם בגיל 70 מה אני אהיה. מתי אני אהיה מחר, מחרתיים, אם הקדוש ברוך הוא ייתן חיים. מכיוון שהוא כל הזמן עומד ומשרת. מכיוון שכל הזמן הוא אף פעם לא מגיע לסוף. יהושע בן נון נער. אבו יהודי בן 60 נער.
היה עולה בדעתנו לשאול יהודי. מה תהיה כשתהיה גדול?
יש לי כל מיני שאיפות, אני עוד לא גדול, אני עוד נער. כשאמרו חז"ל נערי בני ישראל, אלו צעירים או אלו הם זקנים, אז אמרו שני דברים שהם אמיתיים. זקנים שיש להם תחושת נעורים, שהם אף פעם לא הגיעו לכלל השלמה.
כשבן גוריון עזב את ראשות הממשלה והלך לשדה בוקר, אז הוא הרס לו כמה ספרים שהם חשובים לו. אז היה לו מזכיר, קראו לו יצחק נבון. אז הוא הוריד לו כמה ספרים. שם בהסתבה למעלה היה סיפורי מעשיות של רב נחמן ברסלב. אז שאלתו, מה אתה בוקר הזה? זה בוקר. אז הוא אומר, פה יש משפט אחד שבשבילו אני לוקח את הספר הזה. אז היה הוא רק נקרא, תראה לי את המשפט. כתוב שם, אסור להיות זקן. זה אמר הזקן, אסור להיות זקן. אז הוא אומר, את המשפט הזה אני לוקח אותו. והראיה מני ב', יהודי בן 70 וכמה, עזב את הכל, התחיל קריירה חדשה בשדה בוקר. אסור להיות זקן. התחיל בגיל 80 לעשות מהפכות, לעשות חשיבות בפני עצמם. טוב או לא טוב, אנחנו מדברים עכשיו על עצם הנערות, עצם הנער, עצם העובדה שהוא טעון שם, מה אני אהיה מחר? הרב נחמן ברסלב היה הרבי של בן גוריון. אסור להיות זקן. וישלח את נערי בני ישראל. אז כמו שהדבר הזה כתוב על, 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 על בחינה כללית, הוא כתוב גם על בחינה אישית על כל אחד ואחד. אמת היא שיש לאנשים קשישים לפעמים גם בעיות טכניות של כוח, אז זה כבר אמר פלואי. איפה לוקחים מוח של זקן עם לב של צעיר? זאת הבעיה. אבל מי שמכיר את העולם של עובדי השם, מעשה של ריקודים, של שמחה, זה מעשה של ילדים, של נערים, כשאדם צעיר אומר דברי זמר. אבל אם נכנסים לשטיבל שוסידים או נכנסים לישיבה שיש בה עובדים, אז אפשר לראות בהקפות של שמחת תורה זקנים רוקדים, זקנים של זקנים. הם לא חושבים זה, הם נערים, הם צעירים, הם עוד לא גמרו, הם רק מתחילים את זה. הם אף פעם לא הגיעו לגמר, הם תמיד עומדים מוכנים לשרת. הם לא הגיעו, הוא גם רוצה, זה לא קל. אבל בשביל זה גופו הוא צריך לעבוד בשביל לא להיות זקן. גם בפרספקטיבה היסטורית של הברית וגם בפרספקטיבה אישית. והמושג הזה גם קשור לשאלה השנייה, אצילי בני ישראל. אז חוץ מבעיית הזיהוי, כפי שראינו בפסוקים, יש פה גם בעיה כפולה. מה נאמר עליהם? זה מעניין מאוד. יש פה שתי שיטות בראשונים, ושתי שיטות במקורות חז"ל. האם נאמר עליהם דבר חיובי או דבר שלילי? אנחנו רגילים בעקבות רש"י, שבחר שיטה אחת בחז"ל, לראות בהם שלילה. בעזרת השם, תהיה לנו עוד פעם הזדמנות לדבר בהם. שלא שלח ידו. איך לא שלח ידו? ראויים היו לשליחות יד, ראויים היו שיעשו להם משהו. ויש מפרש בדיוק הפוך. לא שלח להם יד, הוא לא נתן להם את האפשרות להתעלות. הוא לא נגיד ככה, יש ברמב"ן, יש באבן עזרא, יש ברלב"ג. האמת היא שגם האור החיים קצת שאל מדוע השתמש פה בכינוי מיוחד. ויש מישהו שאמר שבכלל זה דבר אחר. נדב ואביהו, אהרון ומשה ושבעים מזקני ישראל זה קבוצה אחת. ויש עוד אנשים שלא התבררה לנו זהותם, והם הקרויים אצילי העם, ולהם לא שלח את ידו. אז זאת אומרת, יש אפשרות שהזיהוי הוא יהיה אצילי בני ישראל, נדב ואביהו, ואז, על כל פנים, חלקים מהאחרים שנבחרו, ויש כאן מעלה נבואית, אבל לא שלח ידו, הם היו ראויים לעונש לשליחת יד, ויש אפשרות שהיה, ואלה אצילי בני ישראל לא שלח את ידו הנבואית. דהיינו, הם באמת נשארו במדרגה נמוכה. ההנהגה הזאת של הנאורים, אם אנחנו מקבלים את נדב ואביהו, נדב ואביהו הם הסמל של רוח נאורים בפרובלמטיקה שלה אל יישוב הדעת של הזקנים. נערי בני ישראל ואצילי בני ישראל מתורגמים זעתותים, מפני שההוראה היא איך לוקחים מכל אחד את הדבר הטוב ומרכיבים. איך לוקחים רוח נאורים, מפקה, תוספת, צעירה, מתחדשת, שאף פעם לא מסתפקת בקיים ותמיד שואפת קדימה, תמיד נכונה לשרת ולקבל משימות, לבין יישוב הדעת של הזקנים. כשכהן גדול ביקש להתנמנם, היו פרחי כהונה מכים לפניו בעת בצרידה. כבר זקן, כבר עשה משמר לילה שלם, עבודה. אז בדרך ארץ, פרחי כהונה, הצעירים מכים לפניו בעת בצרידה. דהיינו, לא צומתים, מבקשים להפיח בו רוח צעירה. זעתותי זה גנאי ושבח. אלא תלוי איך אתה מסתכל על הדבר הזה. אז אם את השיחה הזאת היה צריך להגיד למוישה זקנים, אז מסתום היה צריך שם להפיק לקחים בכיוון אחד. כיוון שאומרים את זה אצל אנשים צעירים, אז צריך להבין, בטח יש אנשים צעירים שהם נוהגים מנהג זקנים. הוא לא יכול לקום, קר לו, אין חימום, הוא בשמונה בבוקר, כי מנהג פנסיונרים הולך לי, בשמונה בבוקר הוא רק חושב להסתובב לצד השני, ברבע לתשע יתפלל, ובכלל הוא, יש אנשים בגיל צעיר מאוד שהם זקני זקן, עד שהוא בא, עד שהוא מסתובב, מעניין, יש לפעמים שהוא מתגלה בצעירותו, צריך למצוא הביתה, הוא מהר, הוא רץ, זה דבר אחר מאוד, אבל כשמגיע לכל העבודה הזאת, מה נשמע שם זקנים? נכנסים לפעמים לתפילה. עד שהוא זז, עד שהוא הולך, מכירים את הסיפור הזה. רוח צעירים של אנשים ננער, מתנער, נערי בני ישראל. זה במה שנוגע לבעיות אישיות של כל אחד ואחד איך שהוא צריך לעשות. אבל